צהל, השעה 12, כאן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. תת-אלוף במילואים אופק בוכריס אמר לשופטים, אני לוקח אחריות מלאה על מעשיי. מבית הדין הצבאי בקריה, כתבנו טל לברם.
בסיכום הדיון אמר תת-אלוף במילואים אופק בוכריס לשופטים, אני לוקח אחריות מלאה על מעשיי ומביע צער עמוק. לטובתו בדיון העיד אלוף במילואים אבי מזרחי וגם מפקד פיקוד הצפון אלוף אביב כוכבי שלח בכתב עדות אופי לטובתו של בוכריס לצד הסתייגות ממעשיו. הצבא הוא כל חיי, יוסיף בוכריס, אין לי ספק שאמשיך לתרום למדינה, כך אמר בדיון.
בשעה זו נחקר בפעם הרביעית מול ידיעות אחרונות ארנון נוני מוזס, והעורך הראשי של ישראל היום עמוס רגב מוסר כעת עדות במשטרה. כתבתנו דור מימון.
לאחר שנבחנו אתמול חומרי חקירת מול ידיעות אחרונות, הגיע למסור עדות במשרדי לב 433, עורך ישראל היום, עמוס רגב. גם מול ידיעות אחרונות, ארנון נוני מוזס, התייצב לחקירה בפעם הרביעית בתיק 2000. בהמשך היום יגיע יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, והוא צפוי למסור היום את גרסתו בנוגע לקשריו עם המיליארדר ג'יימס פאקר, שממנו קיבל לכאורה מתנות יקרות.
מפכ"ל המשטרה רב ניצב רוני אלשיך מעריך כי חקירות פרשות נתניהו תסתיימנה בהקדם. כתבנו רמי שני שמע אותו.
אני מניח שהחקירה עוד לא תהיה ארוכה מאוד, אבל כאמור בסוף ההחלטה צריכה להיות של היועץ המשפטי לממשלה, כי לפעמים מבקשים השלמה כזו, השלמה אחרת. ככל שהתוצאה תהיה ברורה, חדה, מבחינת חקר האמת, אם יסתבר שיש עבירות אז גם מאחוריהם יהיו ראיות מסודרות, אז המשטרה עשתה את תפקידה.
בטורקיה, המחבל שביצע את פיגוע הירי באיסטנבול בליל השנה האזרחית החדשה, הודה שפעל בשם דאעש. כתבנו נתנאל דרשן.
מושל איסטנבול סיפר כי המחבל, אבדול קדיר משרפוב, אזרח אוזבקיסטן, הודה כי ביצע את הירי במועדון הריינה באיסטנבול, והוסיף בחקירתו כי עבר אימונים באפגניסטן. המחבל נעצר אמש בפשיטה משטרתית בפרוור במערב איסטנבול, ותוחקר במהלך הלילה במטה המשטרה העירוני. 39 בני אדם נרצחו הוא בפיגוע בליל השנה החדשה, בהם גם הישראלית ליאן נאסר.
מניית אפריקה ישראל מזנקת ב-20% במסחר בתל אביב על רקע הצעת הרכישה שהגישו לב לוייב ומוטי בן משה. כתבנו תומר ורון.
לוייב בעל השליטה באפריקה כיום לא מצליח לעמוד בתשלום חובות של כ-2.5 מיליארד שקלים למחזיקי האג"ח, ולכן החברה עומדת למכירה. במכרז שננעל אתמול, לוייב ובעל השליטה באלון ריבוע כחול מוטי בן משה הגישו יחד הצעה לרכישה הכוללת הזרמת הון לקופת החברה, אך גם מחיקה של מאות מיליוני שקלים.
מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, ממחר התקררות. ולסיום, עכשיו זה רשמי. רוד סטיוארט מגיע לישראל להופעה ב-14 ביוני ומזמין את המעריצים לפארק הירקון.
This is Rod Stewart here and I shall be coming to Tel Aviv on June the 14th playing at the Hayakon Park. So don't miss it. It's going to be a splendid night of fantastic music. You'll hear everything you want to hear. June the 14th, Tel Aviv. Don't miss it.
אל תחמיצו, זה הולך להיות ערב נפלא של מוסיקה שבו תשמעו כל מה שאתם רוצים לשמוע, כך סטיוארט. כתבתנו אינבל גזית מוסיפה כי כרטיסים נמכרים מהיום החל ב-290 שקלים. לעוד עדכונים חפשו גלץ בטוויטר. אלה החדשות שעורך ניטאי הנבי, בצוות נווה וייס ואפריים קרני.
בחסות רשת מרפאות שיניים טופז, המציעה מגוון טיפולי שיניים קירורגיים ביום אחד, בהרדמה חלקית או מלאה. חפשו בגוגל, השיניים שלי, או חייגו כוכבית 4990.
עכשיו בגלץ, רינו צרור. עורכת ראשית, גלית אלטשטיין.
בשקט בשקט, בסוף מהדורות החדשות, בקצה התוכניות אתמול, התגנבו המספרים האחרים, הרעים, אלו שאף אחד לא באמת רוצה לדעת. לא מצאנו שם שמפניה ברודה, ולא מצאנו שם סיגרים טבולים. מצאנו שאחד מכל שלושה ילדים עני. מצאנו שאחד מכל שני ילדים ערבים עני. ש-70% מילדי החרדים עניים, ש-50% מילדי צפון הארץ עניים, ובסך הכל 840 אלף ילדים מתחת לקו העוני, כאן היום במעצמה השמינית. אלו מסברים של סדום ועמורה. אבל שימו לב, אתמול למדנו כולנו שבחירות 2015 נפלו עלינו ונערכו אך ורק בגלל הג'ינג'י וישראל היום, ושילמנו עליהם מיליארדי שקלים. וחוץ מזה עוד 150 מיליון שקל עבור מטוס אישי לראש הממשלה, ועוד 700 מיליון שקל עבור הבית החדש, 70 המיליון הראשונים על החשבון כבר שולמו. ואלו רק פרטים קטנים ומקריים, ולצידם הוא כבר 3 שנים ברצף, תוך כדי הילולה גדולה, ישראל מובילה ראשונה בשיעור העוני בין המדינות המתפתחות על פי המדד הבינלאומי. ראשונים בעוני. נתוני המועצה לשלום הילד סיכמו את 2015. זו שנת הכהונה הראשונה של שר האוצר כחלון, למרות שהחל לכהן רק במאי אותה שנה, היא כבר נזקפת לחובתו. אני מניח ש-2016 תהיה שונה במחצית האחוז בשל שינוי המגמה שכחלון הוביל, אבל גם זה כלום, טיפה בים. ונדמה שעכשיו, כששבעה מיליארד שקל ממתינים בקופת האוצר לחלוקה, אין מטרה ראויה מילדי ישראל העניים. שלום שלום, צהריים טובים, אנחנו עם 800 אלף ילדים עניים. עם אורנה שמר, השוטרת החוקרת של אהוד אולמרט. עם היסטורי המוח שלנו, עם דוקטור ליעד מודריק ופרופסור מירב אביסר. עם קריסתו של משרד החוץ, עוד צעד עד לפירוק. עם חשבון החשמל של עזה והמחיר שנצטרך לשלם, ועוד ועוד, אבל כדרכנו, גם ביום שלישי. נתחיל בהתחלה. ואנחנו נתחיל עם מספרי העוני המחרידים עם קרמית פולה כהן, צהריים טובים.
צהריים טובים.
היועצת המשפטית של המועצה לשלום הילד, ועם סמנכלית במשרד הרווחה, איריס פלורנטין, צהריים טובים איריס.
צהריים טובים.
נתחיל איתך, היועצת המשפטית של המועצה לשלום הילד, הוצאתם אתמול את הדוח, המספרים איומים ונוראים. מה עושים עם יותר מ-800 ילדים עניים?
תראה, אחד הדברים, קודם כל רק לתקן את הפתיח, אנחנו, במגזר היהודי אנחנו מדברים על 1 מתוך 3 ילדים, במגזר הערבי והחרדי אנחנו מדברים על 2 מתוך 3 ילדים עניים. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים נוטים להסתכל על עוני גם
בשביל... ומה, איפה התיקון? אני אמרתי 1 מ-2.
1 מתוך.
ואת אומרת 2 מ-3.
2 מתוך 3, כן.
אז זה יותר מאשר 1 מ-2, אלוהים ישמור. אני עוד זה שהמעטתי בסיכומו של דבר.
אני אומרת שבשנתון שלנו גם מצוי הנתון של 10 ילדים, 10% ילדים שדיווחו שהם הולכים לישון רעבים, אבל זה באמת הביטוי הקיצוני לעוני. כשאנחנו מדברים על עוני, אז יש הרבה, בשנתון שלנו גם מעלה, אנחנו מדברים על תת משקל, על ילדים נמוכים, על חוסר יכולת לשוויון הזדמנויות. אנחנו מדברים על זה שהורה לא יכול לרכוש בשביל הילד שלו חוג, או לשלוח ילד לטיול שנתי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להוריד את המושגים של עוני ליום-יום שלנו, כדי ש... כדי שנבין מה המשמעות של זה. עכשיו, איך אנחנו מצמצמים את העוני? תראה, זו שאלה מאוד מאוד גדולה. דבר אחד אפשר להגיד, שאם בעבר, עד תחילת שנות ה-2000, תשלומי העברה תרמו בעצם לצמצום העוני, אז היום זה כבר לא המצב. ולמעשה אנחנו רואים שהיכולת של התשלומים האלה, קצבאות הילדים וכולי, לצמצם את ממדי העוני, היא משחקה.
היא מזערית.
בדיוק.
כן,
בדיוק.
זאת אומרת, המספרים לא מספקים פשוט, לא מעבירים בדיוק. מספיק כסף לצורך העניין הזה.
בדיוק. אני כן. אגיד עוד דבר, אני אגיד שיש, אנחנו רואים שבאמת הנקודה החשובה היא צמצום הפערים. צמצום הפערים הוא יכול לבוא בהמון נקודות קטנות על, 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 על הרצף. לדוגמה, יש את ילדים שנמצאים בגילאי לידה עד שלוש. כל הילדים האלה, והשנתון מגלה שרבע מהילדים האלה בלבד נמצאים תחת מסגרות מפוקחות. תשאל אותי איך זה קשור. זה קשור לעובדה שהילדים האלה יכולים לקבל חינוך טוב. מחקרים מראים שההתפתחות בגיל הרך היא קריטית. קריטית להמשך החיים, ולמעשה כל בעל קיוסק כדי לפתוח את הקיוסק שלו צריך רישיון, אבל כל מי שרוצה לפתוח מסגרת לפעוטות בגיל הרך,
כן,
לא צריכה להביא שום
מסמך, כן,
וכולי.
כן.
בדיוק. עכשיו, אם אנחנו נסבסד את העלויות וניתן קריטריונים ברורים, הילדים האלה יוכלו לקבל את אותם דברים שמקבלים ילדים.
כן, אבל המפתח הוא כסף, גם בהקשר הזה, נכון?
בהחלט, המפתח הוא לגמרי תקציבים. אגב, רק לאחרונה ראינו שהיה קיצוץ במשרדים הכי רלוונטיים, שנותנים שירות לילדים הכי חלשים בחברה. את מי משרתים השירותים הציבוריים? בדיוק את אותם ילדים שהשנתון שלנו מאיר אותם בזרקור, כי הילדים החלשים ביותר בחברה ושצריכים את המענה. אז איך הקיצוץ הזה...
בלי בעיה. הקיצוץ הזה מוכל בלי בעיה, כמו שאת יודעת. אנחנו עם איריס פלורנטין, גם סמנכ"לית במשרד הרווחה. צהריים טובים, איריס.
צהריים טובים.
מה, אולי יותר מכל דבר אחר בדוח האחרון של שלום הילד, אני מבין שהעוני שלנו הוא קבוע, הוא לא משתנה. הנגיעות, הירידות הן בממש אלפיות האחוז, ואם אני כבר נמצא שלוש שנים במקום הראשון בין המדינות המתפתחות בשיעורי עוני, זה אומר שהעוני שלי כבר מתייצב ומחלחל, ואני מגדל דורות של עוני.
אני רוצה להתחיל במה שמשרד העבודה והרווחה עושה, ואנחנו עושים הרבה מאוד.
אבל תתייחסי למה שאמרתי רגע. איך מתמודדים עם הקיבעון הזה, כן.
אנחנו מתמודדים עם מספרי העוני באמצעות תוכניות שאנחנו עושים כדי להתמודד עם תוצאות העוני. משרד העבודה והרווחה מפתח תוכניות גדולות מאוד. אנחנו עובדים, ואני אמנה מספר מהם. תוכנית משלים לרווחה במרכז העוצמה היא תוכנית שבעצם מדברת על לחלץ את המשפחות מהעוני. התוכנית מגיעה למשפחות היום ב-95 יישובים, ולמרות מה שנאמר קודם לכן, אנחנו מגדילים את התוכנית ב-20% בשנה הבאה הזו, הנוכחית, ובעוד 25% בשנת 2018, מה שאומר שאנחנו נכנסים לבתים עניים, למשפחות, מחזקים את המשפחות, עם ליווי, עם החזרה לעבודה, עם מיצוי זכויות, עם סיוע בנושא דיור, ועם הורדת החובות. כך שאנחנו בהלכה למעשה מטפלים באופן ישיר בבעיית העוני במדינת ישראל.
לא, אתם מטפלים בבעיית העוני, אבל אתם לא מטפלים בהיקפים קטנים. אנחנו בסוף, אחרי כל הטיפול שאת מדברת עליו, אנחנו נמצאים במספרים האלה.
אחרי הטיפול שאני מדברת עליו, אני יכולה להראות תוצאות של משפחות שיצאו ממעגל העוני, והילדים חזרו למעגל הלימודים באופן מסודר, ויש לי אלפי משפחות שאני יכולה לתאר את השינוי הגדול שהם עברו. כמו כן, אנחנו עושים אותו דבר בתוכניות שנקראות משפחות, תוכניות שנותנות מעטפת למשפחות, מחזקות את המשפחות הללו בעוני, נותנות להורים כלים, נותנות לילדים חיזוק כדי להשאיר אותם בתוך בית מתפקד הרבה יותר. ואנחנו פורסים כרגע עם 5 תוכניות מסוג כזה, כך שאנחנו נכנסים באמת
אבל כמה כוללים, כמה אנשים כוללים התוכניות שלך? איריס, אני קצת מופתע ממה שאת אומרת לי, כי המספרים, אף אחד לא אמר שאתם לא עושים שום דבר, אבל אתם נוגעים במספרים קטנים.
ההפך, אתם צריכים לקרוא לקובעי המדיניות, לאלה שחותמים על על הצ'ק, כמו שאומרים, שיתנו לכם יותר תקציבים. הרי מספר הילדים בישראל גדל. באותה מידה את יכולה להגיד לי שמספר העובדות הסוציאליות גדל. הרי דוח המבקר רק לפני ממש כמה שנים הוציא דוח מזעזע על העומס שיש לעובדות סוציאליות, על התיעדוף הבלתי אפשרי שהם נאלצות לעשות. אז ההפך, זה נכון שאתם עושים, התלונה היא לא כלפיכם, ההפך, התלונה היא לא כלפיכם, אתם באמצעים שיש לכם עושים את המקסימום בשביל הילדים. ככה אני רואה את זה, ויש לנו קשרי עבודה מצוינים, אבל ההפך, מי שחותם על הצ'ק לא נותן מספיק כדי שהמערכות יפעלו לטובתם של ילדים.
כן, איריס.
וזה ללא כל ספק.
כן, נילי איריס,
את ה... בשנת 17 ו-18 קיבלנו תקציבים רבים מאוד לפתח תוכניות נוספות ולעבוד מאוד השירותים. וזה נעשה, ולבוא ולהגיד שחסר, תמיד יהיה חסר, אבל אני יכולה לבוא
מה זה תמיד יהיה חסר? אני לא מבין את התשובות שלך. מה זה תמיד יהיה? בואי ניכנס רגע, את יודעת מה? כאשר את אומרת שב-2017, ב-2018, יש לכם די ויותר תקציבים, לכמה אנשים את הולכת להגיע? כמה אנשים תוציאים ממעגל העוני? כמה ילדים ב-2017, מתוך 850 אלף הילדים שאנחנו מחזיקים היום? תני לי את המספר.
אני מטפלת באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים במשפחות שבאוכלוסיית
היעד. כמה ילדים תוציאים ממעגל העוני ב-2017? כמה תוציאים?
אני אגיע לכל המחלקות בהדרגה, ואנחנו נחסה את האוכלוסייה שמגיעה אלינו ונזקקת לשירותים, מאחר ויש...
אבל אנחנו לא זו שאלה. את אומרת שב-2017-2018 קיבלתם די ויותר תקציבים. ואני מבקש להבין, על בסיס התקציבים שאת מספרת עליהם, מעבר לעובדה שאת סמנכ"ל במשרד הרווחה, כמה ילדים תצליחי להוציא ממעגל העוני בשנתיים האלה? תוציאי 10,000? תוציאי 100,000?
יש ילדים שטיפול בכל רגע נתון, בתוכניות לטיפול באלימות במשפחה, בתוכניות לטיפול בילדים.
כן, אבל אנחנו מדברים על יציאה מהמעגל, ולא רק על עצם הטיפול, הרי זה הנושא שלנו.
היציאה ממעגל העוני היא מענה בין משרדי ממשלתי, הוא לא רק חונה במשרד הרווחה.
כן.
יש פה מענה שלם שניתן על ידי כל המשרדים, וכל משרד נותן את החלק היחסי שלו, ובהתאם לזה צריך לנתח את המפה.
כן, אני חושב שזה באמת מה שקרמית... העירה לך זו הערה נכונה. אני חושב שאתם הם אלה שצריכים לדרוש הרבה יותר אמצעים כדי להגיע לכל הילדים ולא רק לילדים ב-2017.
ואנחנו גם אלה שדורשים אמצעים כן. כל הזמן.
איריס פלורנטין, סמנכלית במשרד הרווחה, תודה רבה לך, וגם לך כרמית פולה כהן, היועצת המשפטית של המועצה לשלום הילד, תודה רבה. ואנחנו לעניינים הבוערים של היום עם אורנה שמר. צהריים טובים, אורנה.
צהריים טובים, רינו.
קצינה בחירה ביחה לשעבר, ואת היית מי שחקר את אולמרט כשהיה ראש ממשלה, בין היתר.
נכון, נכון.
באיזה חקירות בדיוק?
בחקירה של הבית בקרמיה עם
נצ"מ נחום לוי. אוקיי. רק בחקירה הזו, או שהיו חקירות
לא,
נוספות?
לא, כמובן, הייתי חוקרת ביחד, והייתי שותפה להמון חקירות של שרים ופוליטיקאים, כן. וסתם יש עבודה רבה בתחום.
כן. וכשאת שומעת את מה שאת שומעת, את כל הבליל האינסופי של השבוע האחרון, נאמר, מה את אומרת לעצמך? מה זה?
אז הגישה שלי היא קצת אולי שונה מפרשונים אחרים, ואולי
כן,
לא, אבל אני אומרת
זה
שלי.
זה גישה אחרת.
אז לגמרי. אז מה שאני חושבת, זה קודם כל, מה שאנחנו רואים, זה תמיד רק חלק מכל הפאזל הגדול, ובבחינה הזאת אני מאוד מסכימה עם היועמ"ש. אני גם חושבת שיש הדלפות שיוצאות החוצה, והן עושות תקלות רציניות בתוך החקירה ו... לשמור על תואר החקירה זה דבר שהוא מאוד מאוד קריטי, בייחוד בחקירה
של אנשי ציבור. לאיזה הדלפות את מתכוונת? לציטוטים השונים?
אני מדברת על ממש תמלולים וכל מיני דברים שלא צריכים לצאת מהם חקירה. הצוות החקירה, אני חייבת לומר לפני הכל, היחידה הארצית לחקירות עונה, יחידה מאוד מקצועית. זו יחידה שבדרך כלל עובדת באמת ללא משוא פנים ועושה עבודת קודש. כל הדלפה שיוצאת החוצה, ואני לא רוצה להאמין שזה יוצא מתוך רשויות האכיפה, אבל אי אפשר לדעת, דברים כאלה משבשים וגם גורמים לציבור בחקירה כל כך רגישה להתחיל למשוך את זה לכל מיני כיוונים.
אבל,
אני אגיד משהו שאולי כן, לא כל כך פוליטי קורקט.
כן.
וכשיש חוסר אהדה לראש ממשלה מסוים, אנחנו כולנו בני אדם גם אנחנו לא רואים,
כן, כן.
אז מתחילה התלהמות קיצונית שפוגעת גם בחקירה וגם... ביכולת באמת לברר את הדברים עד הסוף. כי יש השפעה, אין מה לעשות.
אנחנו דווקא התרשמנו שהחוקרים שומרים את האינפורמציה צמוד מאוד לחזה עד לפני שבוע ימים. ואנחנו אכן תוהים מי הם בדיוק האנשים שמעוניינים בים הציטוטים. ציטוטים מצד אחד שמתייחסים ל... נתניהו מוזס לפרשה הזו שבה ראש הממשלה מתחפש לטייקון תקשורת ומספרים אחרים ונתונים אחרים בנושא הסיגרים והמתנות השונות. עכשיו כשאת שומעת את גיא פלג עם סדרת הציטוטים הנפלאה והאינסופית. את אומרת, זה צוות החקירה, מסע?
טוב, כמובן שאני לא יכולה לומר לך דבר כזה, כיוון שאני לא יודעת.
כן, אבל מה את אומרת לעצמך בבטן?
אז אני אומר לך מה
את יכולה להגיד לי, זה בינינו.
לא, אני יכולה להגיד, זה בינינו, זה רק בינינו. מה שאני כן יכולה להגיד, וזה אני חושבת שחשוב שהציבור ידע, זה שכשמתנהלת חקירה מהסוג הזה, היא לא עוברת רק בתוך יחידת החקירות. היא עוברת ביחד, אחר כך לראש אגף החקירות, למפכ"ל. משם זה עובר ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה. ויש כל מיני גורמים בדרך שיש להם את היכולת להיחשף לחומר החקירה כזה או אחר.
כן, נכון.
אם, כפי שאתה אמרת קודם, וזה לא הרבה יודעים, איפה המסננת הזאת מצליחה להדליף משהו, אנחנו לא יודעים. זה יכול להיות בכל שלב מהשלבים האלה.
אבל את מזהה הרבה הדלפות. את אומרת, זו חקירה מודלפת.
זה חקירה מודלפת, ויש כמובן, וכשיש הדלפות בדרך כלל, זה נעשה מכל מיני מניעים שהם אינם מניעים שמקדמים את החקירה, הם מניעים שבדרך כלל הם מגמתיים.
כן.
בין אם להסיט איזשהו...
למשל להאיץ ביועץ המשפטי לפרסם דברים נוספים? כן.
להאיץ ביועץ המשפטי לממשלה...
איך שמעת אתמול את דברי היועץ? שנייה, אורנה. כששמעת את היועץ המשפטי אתמול אומר את מה שהוא אומר, למה הגבת? מה משך את תשומת הלב שלה?
לא יודעים. מספיק. אני חושבת שנכון מה שהוא אמר, ואני אומרת את זה לא בגלל שאני חושבת שבסופו של דבר...
מה פירוש נכון?
נכון.
כן.
נכון במובן הזה שהתמונה שהיום מתבררת היא חלקית. הציבור, עם כל הכבוד, לא יודע...
לא, אבל האם היה נכון לא להכריז על חקירת טייקוני התקשורת רק בגלל שעסקו בחקירה של השמפניה והסיגרים... וכפי שהוא הסביר לנו אתמול, הוא אמר שכדי שלא לעורר רעש ומאומה בחקירה בתיק 2000, אז אנחנו לא הכרזנו על העניין הזה כחקירה, ורצינו גם לסיים את כל מה שצריך לסיים בתיק 1000. האם זה מהלך
רינו,
נכון? כן.
רינו, זה מהלך שבהחלט יכול להיות נכון, כי כן. חקירה זה לא מדע מדויק, ואני כן. רוצה להגיד משהו לצופים. חקירה פלילית, בייחוד צברון לבן, אין אקדח מאשן בהכרח.
כן.
אין פה DNA ואין פה, יש פה באמת זירה מאוד מאוד סבוכה שקשורה למי האנשים, מה הנסיבות, מה היקף העבירה, מה הכוונות. 20,000 דברים שנכנסים בפנים, וכשמדובר בחקירה כל כך רגישה, היא צריכה להיות מאוד מאוד מדויקת ובלי יד שקלה על ההדק. כי כל דבר שיוצא החוצה, תרם
שמונו... אבל פה את רק מזהת מזהה יד קלה על ההדק?
אני לא מזהה פה יד קלה על ההדק, אני כן מזהה הדלפות, זה שני דברים שונים.
נו, גם אתם הדלפתם מאולמרט בלי הכרה, זה טבעי.
אתה לא יכול לספר את זה עליי, אני יכולה...
אני לא אומר עלייך, אבל אני במקרה כיסיתי לא מעט את פרשת אולמרט, כן.
אתה צודק, אני גם אגיד לך את זה, כי אני נחשבת מאוד אותנטית בקטע הזה, אתה צודק, היו דברים שנעשו לא בצורה שהייתה צריכה לעשות.
כן.
אבל אני לא חושבת שזה תמיד נעשה רק בשביל להטות את החקירה. זה לפעמים נעשה גם עניין.
אני חושב שגם פה זה לא נעשה רק כדי להטות את החקירה, אבל קיבלנו את הטעם, אורנה שמר. אנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו נלמד הכל, אנחנו עוקבים צעד צעד. תודה רבה לך על הדברים, צהריים טובים אורנה.
צהריים טובים רינו, ביי.
עכשיו אנחנו למה שעושה רושם, כאילו לא ממש מענייננו, חוץ מהחברים שגרים קרוב מאוד, ואני מדבר על החושך בעזה, איתנו עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, צהריים טובים עמוס.
שלום רינו.
ובעוד רגע יצטרף אלינו גם חבר הכנסת חיים ילין, איש יש עתיד. עמוס, מה קורה שם בעצם?
תראה, זה משבר שמתפתח על פני השבועות האחרונים, הוא מאוד מאוד מסובך, הוא קשור במריבות על גביית מיסים בין הרשות הפלסטינית לבין חמאס. השורה התחתונה שלו, תשתית החשמל בעזה, שגם כך לא מספיקה בימים רגילים, נמצאת במצב קטסטרופלי בשבועות האחרונים. אם תושבי הרצועה הורגלו למציאות שאנחנו מתקשים לדמיין, של 7-8 שעות הספקת חשמל בלבד ביממה, זה ירד גם על רקע צריכה מוגברת, צורך בחימום הבתים וכולי, בשבועות האחרונים, זה ירד ל-3-4 שעות.
כל יום רק 3-4 שעות?
3 עד 4 שעות, כשהרשויות, שלטון חמאס, מנסה לנתב את זה בין השכונות והיישובים השונים. כמובן שזה מוביל לקשיי חיים, זה מוביל אפילו לתמותה בבתי חולים, מפעלים שנסגרים לפועלים שמפוטרים, וזה עורר לא מעט מחאה עממית. היו שורה של הפגנות ברחבי הרצועה, בכמה מקרים מאות, אולי אפילו אלפי אנשים, היו מקרים שבהם שוטרי חמאס היו צריכים לירות באוויר כדי לפזר את ההפגנות הללו. אני חושב ש...
היה מקרה שבו אדם שרף את עצמו בגלל...
נכון, לפני יומיים, ועד כמה שזה דווח או נפצע קשה באחד ממחנות הפליטים בדרום הרצועה. זה כמובן הצטברות של דברים, זה לא רק הכעס על תנאי החיים שם, אלא חשבונות ישנים של הפתח עם החמאס, אם אתה זוכר את אותה הפיכה ב-2007.
אם אני זוכר אותה, בוודאי. עדיין רואה את האנשים עפים שם מהמרפסות.
אז בדיוק. אז יש שם מטען סביב העניין הזה, וכנראה גם אנשי פתח מעורבים בהפגנות, ויש, אני חושב, גם איזושהי תחושת תסכול כללית ברצועה על רקע מצבה, שנתיים וחצי אחרי צוק איתן, לא הכל שוקם, השלטון מתקשה להתמודד עם תנאי היום-יום. האמירה הכללית של מערכת הביטחון היא שעדיין חמאס אוחז יד יציבה יחסית בהגה, עדיין משליט את אימתו על הארגונים הקטנים יותר, הארגונים הסלפים למיניהם, אבל בנסיבות מסוימות זה יכול להקרין כמובן גם על ישראל.
ויש אופציה שזה רק השלבים הראשונים והעסק שם יבער יותר?
אז ראשית, כנראה שיש איזשהו פתרון זמני. קטר הודיע
אתמול או שקשום. כן, אבל כשהתשתית היא כזו, אנחנו יודעים שזה עניין של שבוע-שבועיים, עד שהעסק הזה יחזור לקדמותו.
אני לא בטוח. קטרים כרגע מדברים על העברה של 12 מיליון דולר. טורקיה התחייבה מצידה להעביר דלק. כבר אתמול נכנסו מסעיות מכיוון ישראל והגדה, שאמרות לעזור בהספקת דלק, ואמרות להחזיר את מצב התשתית החשמל למצב של 8-9 שעות הספקה ביום, ועדיין המצב שם הוא רגיש, כן. והמתח הפנימי הזה בין האוכלוסייה לבין חמאס בהחלט כן. יכול להקרים בנסיבות מסוימות על ישראל, גם בטווח הקצר של השבוע.
עד כמה העניין החשמל נוגע גם במים, עמוס?
תראה, זה הכל ביחד. יש בעיה של חשמל, יש בעיה של מי שתייה, יש בעיה של תשתיות ביוב, שגם הן תלויות, אני חושב, לפחות באופן חלקי.
אז אלה התנאים בכלל, זה לא רק שיש לנו כאן משבר חשמל שבוע-שבועיים, יש לנו כאן תנאי קיום בלתי נסבלים, נקודה.
נכון, וכל הדברים הללו מובילים לאותו דוח מפורסם של האום, שחובר לפני שנה, אם אני לא טועה, שמדבר על כך שב-2020 התנאי החיים בעזה כבר יהיו בלתי נסבלים לחלוטין. ראש הממשלה כינס כמה דיונים בקבינט בשנה האחרונה סביב העניין הזה, הייתה את אותה הצעה מפורסמת של השר ישראל כץ על נמל או אי מלאכותי מול חופי עזה. בינתיים לא זזו שם הרבה דברים, כרגע זה נראה כמו פלסטרים על פצע הרבה הרבה יותר גדול, ולכן בטווח הארוך זה כמעט ברור שזה ישפיע גם על היחסים של ישראל וחמאס עד כדי אפשרות לפיצוץ.
ואתה אומר כמעט ברור רק בגלל שאתה פרשן צבאי זהיר במיוחד.
בגלל שאני זהיר.
עמוס הראל, איש הארץ. תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו עם חבר הכנסת חיים ילין. צהריים טובים, חיים.
אהלן, צהריים טובים בינו.
שעבר ראש המועצה האזורית אשכול, אתה רואה את הדברים, אתה רואה לאן העסק הזה מתפתח, ואתה מבין שה... חברים שלך עתידים לאכול אותה בעוד חצי שנה.
זה נכון, זאת אומרת, למה עוד חצי שנה? זה יכול להיות גם עוד חודש.
נדמה לי שיקח זמן, אני כאילו, זה סוג של ניסיון להיות אופטימי, זה לא, רק, כן.
רינו, השיטה שידועה לנו מהחמאס כבר הרבה מאוד שנים, לפחות עשור, זה שכל פעם שיש איזושהי בעיה פנימית, בתוך רצועת עזה, או פוליטית בין היוש לרצועת עזה.
כן, הם מפוצצים אותה עלינו.
הם יורים, הם יורים על עוטף עזה. צהל מגיב על הירי הזה, באותו רגע שהוא מגיב, כל הפלסטינאים, כל הזאתים מאוחדים נגד מדינת ישראל, ולא נגד החמאס הצבאי ששולט שם בסופו של דבר, וצריך לעשות את ההבחנה הזאת.
כן, אתה יודע, אתה יודע שבסוף... שבסוף הם גם צודקים בפעולה הזו. צודקים, אני אומר, מבחינה מעשית, באמת, רק אחרי שהם יורים עלינו, הם מגיעים לאיזה רגע של פתרון שם אצלם.
כן, אבל הבעיה שכשהם יורים, זה בעצם שיטה אנרכיסטית לחלוטין. היא לא ניתנת לשליטה, כי אותו קסם שהם יורים על שטח פתוח, חיפול על גן ילדים, הם מוצאים את עצמם בסיטואציה שאני לא בטוח שהם רוצים אותה, כן. צהל בתוך רצועת עזה, השלטון של החמאס נמצא בספק רב מאוד, והם כבר לא שולטים על המצב.
אתה מציע לדבר איתם. אתה מציע לדבר איתם.
תקשיב, חד משמעית. כן. יש את, את החמאס הצבאי, אותו צריך, תשמע, אני לא מצליח להבין, צריך לקצח לו את הצורה, וצריך לעשות את הסיכולים הממוקדים, ואסור להם שהם והמשפחות שלהם ירימו ראש. ויש את החמאס המדיני, שדרך אגב הולך ונעלם בתוך רצועת עזה, כי הוא נבלע לחלוטין, חלקם כבר ברחו מרצועת עזה, כי הם בעצם נקראים משטפים, משטפים של מדינת ישראל, הם כבר מבינים שבכוח לא ילך, והאפשרות היחידה במדינת ישראל להגיע למשהו זה הסדר, הם כבר למדו את זה, הם רואים את המצרים, הם רואים את הירדנים, בסוף צריך להגיע להסדר. עכשיו, יש שם 2 מיליון פלסטינים, ילודה של 5 ילדים למשפחה, 50% מובטלים. בסוף אתה צריך לקבל החלטה, לא כי אתה אוהב אותם, אלא כי הממלכה אחראית על מדינת ישראל ועל אזרחי מדינת ישראל. איך אתה מנווט את הספינה הזאת? אתה רוצה שהם ילכו למפעל המנהרות? בבקשה. אז תצפה שאנחנו בסבב הבא. אתה רוצה שהם ילכו למפעל קוקה קולה או למפעלים שמנסים לפתח ולפתח את רצועת עזה? אתה תמצא את עצמך במקום אחר לחלוטין.
אבל אתה לא מוצא, אתה לא מוצא הענות לדברים שלך בין חברי הממשלה, נכון?
אני באתי, אתה יודע, רינו אחרי, אני לא סתם עוזבתי את מועצה אזורית אשכול, באתי בגלל שראיתי את המשפחות השכולות, ראיתי את הפצועים, ראיתי מה הסבבים האלה כל פעם מחדש עושים למדינת ישראל. אני חושב שצריך להפסיק להיות גיבורים, והגיבורים האמיתיים צריכים להיות המדינאים שמובילים פעם אחד מדיניות אחרת לגמרי. צריך כוח, צריך להילחם מול החמאס הצבאי, צריך מול החמאס המדיני גם דרך מתווכים, להגיע לתוכנית שיש להם עתיד, לבנות להם אי, לבנות להם נמל, להוציא אותם למצב כזה שהם יוכלו עם פיקוח ביטחוני של ישראל, ארצות הברית באירופה, לראות מה נכנס, מה יוצא, שהם יוכלו לייצר לעצמם את החשמל, שהם יוכלו לפרז את רצועת עזה ולהביא את ה-60% שהיום משקיעים במנהרות ובטילים, להשקיע אותם בחינוך ורווחה. ואז יהיה להם עתיד, ברגע שיהיה להם עתיד, הם ישקלו פעמיים אם לראות את הטיל כן או לא.
ואז יהיה כאן הרבה יותר נעים. חיים ילין, חבר הכנסת, תודה רבה לך על הדברים, צהריים טובים.
להתראות רינו, כל טוב, צהריים טובים.
אתם מאזינים לגלץ.
שלום, זה עידו. בואו נדבר על סקיות. בכל שנה צורכים ברשתות השיווק בארץ 1.6 מיליארד שקיות פלסטיק. אתם קולטים? אנחנו שוקעים בשקיות. אז מה עושים? עוברים לסל קניות רב פעמי ולא מזהמים. ב-1 בינואר חוק השקיות נכנס לתוקף, וכל שקית שתיקחו בקופה תעלה 10 אגורות. מהיום לוקחים כל שקית ברצינות. סלים במימון המשרד להגנת הסביבה יחולקו ברשתות השיווק שיצטרפו למהלך. לקנייה ביותר מ-100 שקלים ועד גמר המלאי. פרטים באתר.
שלום, כאן הרב יחיאל אקשטיין, נשיא הקרן לידידות. עשרות אלפי קשישים יושבים בבית וקר להם. בלי כסף לחימום, אין להם אפילו מים חמים למקלחת. הקרן תורמת לעשרות אלפי קשישים כסף לחימום ולסמיכות.
רוצים להתנדב? זקוקים לעזרה? חייגו כוכבית 9779. הקרן לידידות. עושים דוב, נותנים תקווה.
101, המספר המציל חיים. במקרה חירום רפואי, חייגו מיד 101 למוקד מגן דוד אדום. צוותי מדע יוזנקו מיד, והחובשים והפרמדיקים במוקד ידריכו אתכם בביצוע פעולות מצילות חיים. מדע, זה עניין של חיים.
רבע מיליון. תודה רבה לרבע מיליון המאזינים שהורידו את יישומון גלץ וגלגלץ. רוצים שנודה לכם באופן אישי? לחצו על כפתור הרבע מיליון ביישומון, ואולי נודה לכם אישית בשידור. יישומון גלץ וגלגלץ. מה שקורה עכשיו. עכשיו בגלץ, רינו צרור.
ועכשיו אנחנו לפינת המוח שלנו עם דוקטור ליעד מודריק, צהריים טובים.
צהריים טובים.
אוניברסיטת תל אביב, ופרופסור מירב אחיסר, המחלקה לפסיכולוגיה, ומרכז אדמונד ולילי ספרה, מדעי המוח, האוניברסיטה העברית, צהריים טובים מירב.
צהריים טובים.
ואנחנו איתך, דוקטור מודריק, תתחילי.
אז אנחנו היום מנסים להבין מה קורה בעצם בתהליך שבו אנחנו רוכשים מיומנות. תחשוב על עצמך, לומד לנהוג בפעם הראשונה, או לחילופין לומד לקרוא, מחזירה אותך כמה שנים אחורה, או בכלל לומד איזושהי מיומנות כלשהי, והשאלה היא באמת איך אנחנו עושים את זה, ומה משתנה גם מבחינת המנגנונים המוחיים בין שלב הלמידה לבין השלב שבו אנחנו כבר הופכים להיות מומחים, ומסוגלים לעשות את הדברים האלה בצורה שהיא כמעט אוטומטית.
כן.
ופרופסור חיסר שנמצאת איתנו לקו, בדיוק חוקרת את הדברים האלה, גם מה קורה בתהליך הטבעי שבו אנחנו עושים את זה, אבל גם...
שבו אנחנו עושים את זה, כלומר, שבו אנחנו מתמקצעים, הופכים להיות...
בדיוק.
מקצועיים בנו... אוקיי. אנחנו איתך, פרופסור חיסר.
כן, מה שמעניין אותי זה מה קורה מבחינת תהליכים וגם מבחינת המוח וגם מבחינת החישובים כאשר אנחנו מתאמנים באופן שמביא אותנו להיות מומחים.
Okay.
וגם כאשר אנחנו מתאמנים המון המון ולא נהיים מומחים, זה גם קורה.
כן.
זאת אומרת, זה מקרים של כישלון ברכישת מיומנות. ומה שאני מנסה להבין זה מה ההבדל בעצם ומה צריך בשביל זה בין איך שהמומחה מבצע המטלה לבין איך שמי שלומד מתחיל ואחר כך עושה יותר טוב, אבל עדיין הוא לא מומחה, מבצע את המטלה.
אוקיי, זאת אומרת, אבל... יש לנו כאן שני מצבים בעצם, מצב שבו המוח יודע להתמקצע ומצב שבו הוא לא מצליח להתמקצע.
נכון. זאת אומרת, יש הרבה מטלות שאנחנו יכולים ללמוד ולהשתפר בהן ולעשות אותן יותר ויותר טוב.
כן.
אבל מה שקורה למומחה זה שהוא לא עושה פשוט את אותו דבר אבל יותר מהר, אלא בעצם המומחים עושים את המטלה בצורה אחרת. זאת אומרת, מה שקורה בתהליך ההתמחות, בעצם המומחה לומד בדרך כלל באופן לא מודע. זאת אומרת, כתוצאה מהרבה חזרות,
כן.
לא באופן שהרבה פעמים המומחה הרבה פעמים לא יכול לדווח בצורה מושכלת מה בעצם קרה, אבל לומד איזושהי חוקיות, איזשהן תבניות, איפה נמצא המידע במיומנות שהוא צריך לעשות,
כן.
ובעצם לומד להשתמש רק בחלקים הרלוונטיים של המידע, ולכן כל העסק הולך הרבה יותר מהר.
כן, כי הוא כבר מכיר את הסיפור, אז הוא יודע לקצר הליכים.
לקצר הליכים באופן מושכל.
כן.
זאת אומרת, למשל, אם אתה צריך לקרוא מילה, אז אתה לא, אתה יכול לקצר בשביל לקרוא רק את ההתחלה שלה, אבל זה לא מה שקורה, אלא אתה קורא בדיוק מתוך כל המילה את מה המידע המינימלי שצריך בשביל להבחין בינה לבין מילים אחרות.
כן.
בשביל זה אתה צריך להכיר את אוצר המילים, את המבנים של מילים, את מה מייחד את המילה הזאת. להכיר זה לא אומר שאתה שוב יכול לדווח על זה, אלא שיש לך באיזשהו מקום במוח, יש לך מידע על זה, כן. והמידע הזה כן. הוא שמיש לך כשאתה עושה את המטלה.
כן.
ואת הזכרת את המוח מירב, ובאמת אולי בהקשר הזה מעניין לראות מה קורה מבחינה מוחית. יש ממש הבדל בין דפוסי הפעילות של המוח שלנו כשאנחנו בשלבים הראשונים של רכישת המיומנות, לבין המצב שבו הפכנו למומחים, נכון?
נכון. אז באופן כללי אפשר להבחין במוח, אני קצת מקצינה את זה, אבל בשביל להבין את הפרינציפ, אפשר להגיד בשתי מערכות. מערכת אחת, שהיא מרוכזת באזורים הקדמיים של קליפת המוח, היא מערכת שהיא מערכת כללית, אפשר להגיד המערכת על הקוגניטיבית למטלות מורכבות, והמערכת האחורית יותר בחלקים האחורים של קליפת המוח, שאפשר לקרוא לה מערכת תפיסתית, ומה שאני רוצה להגיד זה המערכת שעליה נבנה הביצוע של המומחה.
אוקיי.
במערכת הזאת,
כן. זו התשתית
לנו
בעצם,
את התבניות,
כן, כן.
התשתית שהולכת ונלמדת ככל שאנחנו
כן,
מיומנים,
כן, כן, כן.
אבל היא לא בהכרח נלמדת כהלכה, זאת אומרת יכול להיות מצב, אני למשל חוקרת מצב של דיסלקסיה, שזה קושי ברכישת מיומנות בקריאה.
כן.
זה לא שאנשים לא משתפרים בקריאה, אבל הם לא נהיים מומחים.
כן.
והפרינציפ שזה שהם לא נהיים מומחים, זה שממשיכים לעשות משהו דומה למה שעושה הקורא המתחיל.
והסיבה היא ליקוי? הסיבה היא איזשהו מבנה? והסיבה היא מוח?
תראה, הנחה שלנו שתמיד הסיבה היא מוח. השאלה מה במוח.
כן. כן, זה
כי,
נכון.
כי כל ההתנהגות היא תוצאה של, אנחנו מניחים שהיא תוצאה של תהליכים מוחיים, והניסיון שלנו הוא להבין מה בתהליכים המוחיים במקרה הזה הוא שונה בקבוצה הזאת מאשר בתהליכים של רוב האוכלוסייה.
ומה מצאת? מה שונה?
אז קודם כל הממצא הזה שהם במידה רבה לא מצליחים להעביר את הבסיס לביצוע מהאזורים הגבוהים יותר, הקדמיים יותר, שמבצעים את המטלה בצורה סדרתית.
לאחורי...
לאזורים אחוריים,
כן,
בדיוק.
כן.
לאזורים אחוריים שהם אזורי מקצועיות.
אז יש כאן בעיה אומרת... בהובלה בעצם. הם לא מצליחים להעביר את ה... כן, זה מרתק.
אז השאלה, בעצם האזורים האחוריים לא מצליחים להיבנות כאזורי מומחה.
כן.
כי
המומחיות לא מחלחלת אליהם, נכון? אם הבנתי אותך נכון? היא לא מגיעה.
כן, אני רוצה להגיד מה זה חלחול במקרה הזה. ומה שאנחנו רוצים להגיד, שהם לא לומדים את התבניות, את החוקיות, את האפיונים של השפה, שאתה צריך בשביל להיות מומחה ולא לקרוא בצורה שיטתית, אלא לשלוף קצת ולהשלים לבד, כי השלמות נמצאות אצלך במוח. אפשר להגיד שהמידע הלשוני לא מחלחל לאזורים האחוריים אצלם, ולכן הם צריכים להמשיך ולאסוף מידע אונליין בתהליך הקריאה. הם לא יכולים לשלוף מהזיכרון,
כן.
כי הזיכרון הוא יותר
דל. הם כל הזמן עובדים מחדש בעצם.
בדיוק,
כן.
בדיוק.
כן.
הם צריכים לפענח את הכתוב, במקום לפענח קצת ולהשלים מהייצוגים שנבנים בזיכרון, שזה מה שהמומחה עושה.
כן.
הוא לוקח קצת מידע ומשלים ממה שיש לו בזיכרון, כי הוא כבר התנסה עם המון דברים נורא דומים, ובעצם יפנים במוח, את ההשלמה של, כן, של המידע כן. הזה באופן שרלוונטי. ואת זה הם לא לומדים.
ואת זה
ברור שלומדים, אבל פחות אפקטיבי.
כן, כן, אנחנו הבנו, אנחנו ממש הבנו לחלוטין. דוקטור מודריק, תסכמי לנו, אנחנו חייבים לסיים עוד שנייה.
כן, אז נגיד באמת לסיום, שכולנו בעצם מומחים להרבה מאוד דברים. אנחנו לומדים במהלך החיים שורה של התמחויות כאלה מיומנויות, אנחנו מתמקצעים בהן, והתהליך הזה הוא תהליך מעניין שקורה, מרב דיברה כאן על רכישת שפה, אבל בעצם קורה בעוד שורה ארוכה של מיומנויות, והמחקר הזה רק עוד ימשיך לגלנו בדיוק איך אנחנו עושים את הדברים האלה.
דוקטור ליעד מודריק, אוניברסיטת תל אביב, פרופסור מירב אחיסר, האוניברסיטה העברית, תודה רבה לכן, צהריים טובים.
תודה,
צהריים טובים, ביי.
נעבור לקריסה הגדולה של משרד החוץ. הפעם אנחנו עם עוד קצת מספרים. מיליל שחר, כתבתנו המדינית. צהריים טובים, מיליל.
צהריים טובים, רינו. והמספרים האלה נחשפים בדיון מעניין אתמול בוועדת השקיפות של הכנסת. בראשה עומדת חברת הכנסת סתיו שפיר. את הדיון יזם חבר הכנסת עומר בר-לב. וחברי הכנסת מנסים לעסוק במה שקורה במשרד החוץ בשנים האחרונות, לעתים במחשכים, לעתים בפומבי. המשרד הזה אט-אט מאבד את כוחו וסמכויותיו. אז בואו נדבר קודם כל.
אט-אט הוא מאבד את כוחו וסמכויותיו.
אתה אומר יותר כמו הידרדרות מהירה, הייתה מגדיר את זה. יכול להיות.
זה סטיד גדול, 4 שנים, 5 שנים, כן.
אז בואו נדבר קודם כל על כוח אדם. מצבת כוח האדם במשרד ובעיקר התקנים של אנשי הסגל המדיני הולכים ומצטמצמים. אלון כן. שמר, סגן ראש אגף משאבי אנוש במשרד החוץ, מפרט עם כמה כוח אדם צריכות השגרירויות שלנו בעולם לתפקד. אוקיי. לתפקד. בואו נשמע.
ב-14 נציגויות יש לנו דיפלומט אחד בודד, שעושה את כל מה שראש המערך המדיני הסביר. בנוסף, הוא גם צריך לבצע את שגריר, את המשכורות, תשלום חשבונות, טיפול בעובדים. זה 14 נציגויות, שזה 13% מהנציגויות שלנו. בעוד 31 נציגויות יש 2 דיפלומטים. ועוד 28 נציגויות יש 3 דיפלומטים, שזה מהווה כ-70% מהנציגויות של ישראל בעולם, יש 3 דיפלומטים ומטה. זה כוח האדם שעומד לרשותנו.
3 אנשים ומטה, 70% מהנציגויות.
נכון, מאוד עצוב. הם באמת מספרים שמסתמכים שם על הרבה מאוד כוח אדם מקומי, 1,000 תקנים של עובדים מקומיים או ישראלים שמתגוררים בחול, אבל ברור שזה לא רציני. כמובן שדיפלומט מקצועי שעבר הכשרה, שיש לו ניסיון, יכול להיות הרבה הרבה יותר אפקטיבי כן. מעובד מקומי שבא ל2-3. עוד עולה בדיון הזה שראש הממשלה בנימין נתניהו מאז החל לכהן כשר חוץ, היה במשרד החוץ 8 פעמים בלבד, 3 מתוכן בחודש וחצי האחרונים, מה שאומר שאנחנו מדברים על 5 פעמים בלבד בערך בשנה וחצי.
אבל בשיחות הוא מדבר על מפעל דיפלומטי גדול ועצום, ושהוא פגש יותר מכל שר חוץ אחר, שגרירים ושרי חוץ וכו' וכו'. בקיצור, ראש הממשלה מציג פעילות ענפה.
אז זהו, יכול להיות שהוא מנהל משרד חוץ משל עצמו, יש לו את השליח המדיני שלו, יצחק מולכו, גם הסיפור הזה עולה בדיון.
זה חייב לבוא, כאילו, קשרי חוץ ביחד עם ענייני תקשורת. הטייקונים הגדולים מתעסקים בתקשורת ודיפלומטיה כל הזמן.
מסתבר.
כן.
אז נשאל גם בדיון אתמול בכנסת, נשאלים אנשי משרד החוץ, יש לראש הממשלה שליח מיוחד שעוסק בענייני חוץ, הוא הולך, נוסע, חוזר, עושה פגישות, אתם מקבלים עדכון על תוכן הפגישות האלה, לפחות על מי הוא, עם מי הוא נפגש? אז אומר שם הסמנכ"ל, המשנה למנכ"ל לעניינים מדיניים, אלון שפיז, אומר, לפעמים כן ולפעמים לא, באופן חלקי בלבד. כלומר, באמת המסקנה שעולה מכל הסיפור הזה היא שראש הממשלה בעצם פועל מעל הראש של משרד החוץ. כנראה שהוא סבור שהוא לא באמת צריך את המשרד הזה. גם עוד נתון מעניין, האטרקטיביות של משרד החוץ פוחתת. לפני 10 שנים ניגשו 2,000 אנשים למיונים לקורס הצוערים למשרד. השנה, לקורס האחרון, הגישו מועמדות 1,000 אנשים בלבד. זה עדיין הרבה, כי יש 20 תקנים בסך הכל בקורס, אבל זה בכל זאת מעיד על משהו. זה כבר לא כזה אטרקטיבי להיות דיפלומט ישראלי.
אבל רצינו לשמוע משהו עכשיו, נכון?
כן, אנחנו רוצים לשמוע את ה... תראה, חברי הכנסת שמעו את הנתונים האלה, והיו די המומים. בואו נשמע כיצד סיכמה את הדברים חברת הכנסת סתיו שפיר. יופי.
הממשלה הולכת להקדיש ב-2017 80 מיליון שקלים לפעולות של משרד החוץ. כדי לסבר את האוזן, 80 מיליון שקל זה הסכום שעובר בהסכמים קואליציוניים פרטיים עם חברי הכנסת דוד ביטן ומיקי זוהר. כלומר, הממשלה מתקצבת את יחסי החוץ של מדינת ישראל באותו סכום שהיא מתקצבת שני ח"כים בקואליציה. רק להבין את ההקבלה בין איך המדינה רואה את מדיניות החוץ שלה.
כן, לפעמים אנחנו צריכים להבין, כן. אנחנו צריכים המחשות בפלסטלינה, כדי שנבין בדיוק על מה מדובר. אנחנו אלילים ערן עציון, צהריים טובים.
צהריים טובים, רן.
ראש החטיבה לתכנון מדיני במשרד החוץ לשעבר, וגם סגן ראש המועצה לביטחון לאומי. זה מכוון?
כן, בוודאי שזה מכוון.
באמת?
הממשלות האחרונות...
לא התכוונתי שתענה לי בצורה כל כך חדה. מה?
מה לעשות? הזמנת אותי לקבל את זה חד.
אוקיי, קיבלתי עליי. עכשיו, זה כאילו, הורגים את המשרד בכוונה?
אני אומר, קודם כל זה לא המצאה של הממשלות האחרונות. זה תהליך שיטתי. אתה אמרת בהתחלה, האם זה קריסה או האם זה תהליך איטי? האמת היא שזה גם וגם. כלומר, זה תהליך איטי של שנים רבות, אפילו עשורים. שעכשיו מגיע לאיזושהי נקודה באמת קריטית, כי יש גבול.
אני מכיר את תחילת ההידרדרות הממשית, המסיבית. גם טיפלנו בה כאן שבוע אחר שבוע ביחד עם אילין. מכהונתו של אביגדור ליברמן כשר חוץ, לא בשנה, בשנתיים הראשונות, דווקא אחר כך, החל מאותו רגע, אני רואה הידרדרות, אבל בכהונתו של נתניהו זה פשוט יוצא דופן.
יש תהליך מאוד ברור של הגדלת מרחב המחיה של הפוליטיקאים על חשבון מרחב העבודה של אנשי המקצוע. זה מה שקורה פה. זה קורה לא רק במשרד החוץ. משרד החוץ הוא דוגמה קיצונית כי הוא התחיל מנקודה מאוד חלשה. והוא חלש, ולכן קל יותר לעשות עליו את התהליך הזה, אבל במידה רבה גם גופים אחרים עוברים את התהליכים האלה, כולל אפילו צבא הגנה לישראל בהיבטים מסוימים.
כלומר, לא הבנתי
את מה שאתה רואה כאן. כלומר, מה שאתה רואה עכשיו בין הדרג הפוליטי לבין הדרג הצבאי, שפרשת הזריה היא איזה ביטוי מאוד מזוקק שלו, זה לא מתחיל ונגמר שם. יש החלשה שיטתית של המערכות המקצועיות על ידי המערכת הפוליטית. כי זה ברור, האינטרס שלהם כפי שהם רואים אותו, הוא לחצוב לעצמם עוד
ועוד. בעבר אבל, אירן, בעבר היה כוח לגופים המקצועיים האלה, לא רק במשרד החוץ, גם באקדמיה, במשרד המשפטים וכו' וכו'. הגופים המקצועיים גם זכו לכבוד גדול, וגם המילה שלהם הייתה כפי שמילה של מומחה אמורה להתקבל, בכל הכבוד הראוי, ולא פעם גם נוהגים על פי ה... הנחיה מקצועית. אנחנו לא שם? זה עידן אחר?
לא, אנחנו לא שם. גם מתווה הגז זה דוגמה כמובן. יש פה במובן מסוים התרת רסן
כן.
של הפוליטיקאים והחלשה במקרים מסוימים של שומרי סף ובמקרים אחרים של בעלי מקצוע. כי האויב הכי גרוע של פופוליזם זה המקצוענות. וכשיש אוטוריטה מקצועית, אז יותר קשה לקבל החלטות שמונעות מאינטרסים פוליטיים צועים.
כן. עכשיו, אתה כיהנת במשרד החוץ, כן. הנזק כן. ידוע וברור גם לפוליטיקאי, נכון?
כן, אבל הוא לא רואה את זה כנזק בהכרח. כן. הוא רואה את זה מבחינתו, כי יש לו יותר מרחב פעולה.
ומצד אחד יש פה לעומתיות של הפוליטיקאים למול אנשי המקצוע, אבל זה לא נגמר כאן, זה ממשיך גם בניסיון, מה שנקרא, לגייס אנשי מקצוע מסוימים, כל עוד הם מוכנים, מה שנקרא, לשעבד את השיקולים המקצועיים שלהם לטובת השיקולים של הדרג הפוליטי. אני מדבר על שיקולים זרים, כמובן, יש גם שיקולים פוליטיים לא זרים, וזה בסדר, אבל, ויש, כמו שאתה יודע, גם מינויים פוליטיים מסוימים, וגם זה בסדר. אבל ברגע שיש תהליך מתמשך שבו לוקחים את המקצוענים, מפרידים בין אלה שהם עצמאיים ולא בהכרח עושי דברם של הפוליטיקאים, בטח לא כשזה משיקולים זרים, לבין אלה שמוכנים להכפיף את עצמם בצורה, נקרא לזה, לא ראויה לשיקולים של הפוליטיקאים, כן, והם כן. מקבלים עדיפות, והם כן. אלה שמקודמים. כן. הם מקבל לאורך זמן השחתה של המערכות.
כן, פשוט מאוד. המערכת הושחתה.
כן, כשאין איזונים ובקרות,
כן.
זה התרגום הנכון, לא איזונים ובלמים, אז המערכת יוצאת מאיזון.
ערן עציון.
זה מה שקורה.
ערן עציון, ראש החטיבה לתכנון מדיני במשרד החוץ לשעבר. תודה רבה לך על הדברים.
תודה.
ועכשיו אנחנו לשאלת השאלות, האם דוד המלך אכן הגיע עד לאילת? דוקטור ארז בן יוסף, צהריים טובים.
צהריים טובים, רינה.
החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, ואנחנו מדברים על החפירה האחרונה והגילויים האחרונים בתימנה.
כן, נכון, אנחנו חופרים שם כבר 5 שנים, ובעונות האחרונות חשפנו מבנה של ביצורים, בית שער ועורבות חמורים שהתפרסמו לאחרונה.
כן.
וזה הכל מתוארך למאה העשירית לפני הספירה, המאה המדוברת של דוד ושלמה, והשאלה אם הם היו דמויות היסטוריות או לא.
כן, אבל דוד... זה מתוארך לימים האלה, אבל האם דוד אכן היה בתימנה? האם שלמה היה בתימנה? הייתה שלנו תימנה באותם ימים?
תראה, לא מצא, העדות שלנו מספרת על האוכלוסייה המקומית שעבדה שם. השאלה הגדולה אם הייתה שליטה לירושלים על המכרות בדרום.
בוודאי, כי אם אנחנו מקציבים, אנחנו חייבים גם את השליטה, אנחנו לא יכולים להשאיר אותם ככה.
בהחלט, התוצאות המדהימות הגיעו מהגללים של החמורים. השימור בתימנה במדבר הקיצוני הוא כל כך טוב שהגללים של החמורים בני 3,000 שנה נשמרו כמעט כאילו הם היו שם לפני כמה שנים.
ומה אנחנו למדים מן הגללים?
בעבודה משותפת עם דוקטור דפנה לנגוט ודוקטור לידר ספיר חן מצאנו שהחמורים אוכלו היטב בגפת ענבים ובחציר ובמזון שהגיע מאזור הים התיכון.
אוקיי.
וביחד עם עדויות נוספות אנחנו רואים על קשרים שבוודאי היו בין תימנה, 300 קילומטר מירושלים, לאזור הים תיכוני. יותר מכך, כל הדבר הזה נמצא באזור...
רגע, אבל איך אתה מזהה קשר בין תימנה לבין ירושלים?
כי אנחנו מזהים קשר לאזור הים תיכוני, שצומח, ענבים וחציר אין באזור תימנה.
אוקיי.
הדברים האלו חייבים להגיע מרחוק, מאזור של יהודה או צפון אדום.
נכון.
דבר נוסף הוא שכל הדבר הזה נמצא בתוך ביצורים, וזה פעם ראשונה שיש לנו עדויות לקונפליקט צבאי במאה העשירית. התיאור המקראי לא מספר לנו על מכרות שלמה, אבל הוא כן מספר לנו על מסעי כיבוש של דוד באזור הזה. בספר שמואל ב' כתוב שדוד נלחם באדום מדרום לים המלח.
נכון.
עכשיו ברור לנו מה היה לו לחפש שם. הרקע ההיסטורי לסיפור הזה, בין אם הוא נכון או לא, הרקע היום הרבה יותר מובן לנו. יש לנו עדויות לקונפליקט, ביצורים, חומה, שערים, עורבות, חמורים, כן. ששימרו...
אנחנו רק לא יודעים שזה דוד המלך.
אנחנו, תראה, תמיד שואלים אותנו, אנחנו לא נמצא איזשהו שלט או כתב...
אולי נמצא, אולי נמצא את הקטר, אל תגיד לו, אולי נמצא אבן. מה אתה מדבר? אנחנו הרי רק לזה מחכים כל הזמן.
כן, אבל העניין שהתקופה הזאת היא למת, אין כתובות בתקופה הזאת, והכל הוא בעקיף. העניין שכרגע ברור לנו שבדרום יש פעילות מאוד גדולה, נחושת זה היה כמו נפט של היום, מי ששלט בנחושת היה לו כוח צבאי רב, נחושת זה היה החומר של התקופה של הימים ההם.
אנחנו רק מחכים לראות את האצבע של שלמה שם, או את האצבע של דוד, ואז נבין
שסיפורי
המקרא אכן נכונים. אתם יורדים לשם בעוד שבועיים.
צבא, אנחנו תמיד חופרים בחורף, אם נמצא השנה את, את האצבע של דוד.
ואפשר לראות את החפירות? אפשר לקפוץ אליכם שם? אנשים יכולים לבוא לבקר?
אפשר לבוא, לראות, ואפשר להתנדב גם, בתיאום איתנו מראש. אנחנו שם בחורף, במשך כמה שבועות, כל שנה, חופרים בכבשני נחושת, באורבות, כמו ששמעת, במכרות עצמם, זה פרויקט גדול.
אוקיי.
ומתנדבים תמיד מוזמנים לחשוף עוד מעברה של ארץ ישראל.
הדוקטור ארז בן יוסף, תודה רבה לך על הדברים. צהריים טובים.
תודה רבה לך. להתראות.
להתראות. אנחנו עם איתי ענבי, כתבנו לענייני תחבורה. אהלן איתי.
אהלן רינו,
צהריים. אושרה הגדלה משמעותית של הכנסות על עבירות תנועה.
כן, תראה,
בזמן... מישהו חושב שכל ההרוגים האחרונים שלנו זה בגלל עבירות תנועה?
תשמע, בדיוק...
לא, הם לא שמעו אותך כל החצי שנה האחרונה, הם לא שמעו כלום, ובסוף הם אומרים שהכנס על חנייה צריך להיות יותר גדול.
טוב, זה לא בדיוק חנייה. כשיצאת לגלות שלך, ישבתי כאן עם גלית אלטשטיין וסיפרנו את הנתונים...
הגלות, אתה מתכוון לחודש ימים?
בוודאי.
איי, 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 ניתי ענבי, זה יעלה לך ביוקר, כן, כן.
אז ישבה כאן גלית אלטשטיין, שעורכת עכשיו את המשדר, והבאנו נתונים של
המשטרה. יכולה להמשיך איתך את הסדרה, העניין של שבוע ימים, לא יותר מזה, כן.
כן, הבאנו נתונים של המשטרה שהעבירה שהגורם הראשי לתאונות דרכים בכלל היה תאונות מהירות מופרזת, מה שנקרא, וכל האשמה כן. אפילו לא הונחה על התשתית ולא הונחה על זה, רק על ההתנהגות של הנהג, מדהים. זה העלה המון סימני שאלה. אז מצד אחד שר התחבורה אין לו הרבה, כפי שהוא נוהג לומר, אמצעים להשפיע על השר לביטחון הפנים שאחראי על משטרת התנועה, זה גם דרך של בינינו לברוח מהאחריות שלו לעניין הזה, אז הוא מצא דרך הרבה יותר ישראלית, מה שנקרא, להחיב יותר בכיס, וועדת הכלכלה מאשרת היום את ההחמרה שהוא הציע לתקנות, על העבירות תעבורה חמורות, למשל, רכיבה על אופניים חשמליים מתחת לגיל 16, שזה אסור לא, בחוק תעלה, אלף שקל.
אלף שקל, תופסים אותך?
אלף שקל.
אני רוצה לראות שהם יוציאו מילדי יפו אלף שקל, הם רוכבים על זה מהבוקר עד הערב.
כן, ואם אתה למשל רוכב על המדרכה, תשלם 250 שקלים במקום 100 שקלים, אם אתה עובר באור אדום, אתה תשלם 1,500 שקלים ולא 1,000 שקלים.
מה אתה מדבר? מישהו החליט לפתוח בנק כאן, אני רואה איזה עוד דבר אחד.
כבר אמרנו שהמדינה מתפרנסת יפה מהנהגים, כן?
כן, היא בכלל מתפרנסת מהאזרחים נפלא. ניתי ענבי, כתבנו לי ענייני תחבורה, תודה רבה
לך. תודה רינו.
ועד כאן אנחנו להפעם, ערכה גלית אלטשטיין. הפיקו טסה פדווה ורון לביוד על הביצוע הטכני הדר ענקי. יובל פלד, עורך הדיגיטל, יעל דן תהיה כאן מיד אחרינו, ואנחנו נהיה כאן גם מחר, 12 בדיוק. ניתאי, אתה תהיה כאן איתנו. ביי ביי. ביי ביי.
בחסות דנסיטי, תוסף סידן אמורפי בהשראת הסרטנים הכחולים, לסובלים ממחסור בסידן ומאוסטאופורוזיס. דנסיטי, להשיג ברשתות הפארם.
אתם מאזינים לגלץ.
אני מורן מזוז, זמרת ויוצרת. אמנם יש לי מגבלת ראייה, אבל בהופעות שלי אני יודעת בדיוק מתי הקהל מתרגש ומזיל דמעה. ולמרות זאת, במהלך היום, אם אני צריכה לעלות במעלית והיא אינה נגישה לעברים, אני לא יכולה לדעת באיזו קומה אני. תבינו, המרחב הציבורי של כולנו. אל תגבילו אותנו.
מוגש מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. משרד המשפטים. רוצים להשפיע? חפשו, אל תגבילו אותנו.
מזון בשווי של כ-20 מיליארד שקלים מושלך לפח בשנה. ארגון לקט ישראל, העוסק בהצלת מזון, מפרסם את דוח המזון הלאומי וקובע כי אפשר להציל מחצית מכמות המזון. עוד מידע, חפשו לקט ישראל בגוגל.
משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל מודיעים על פתיחת מנהרות הראל וגשר מוצא בכביש אחת החדש לירושלים. לשם כך, יסגר לתנועה הקטע שבין מחלף לטרון לגינות סחרוב בשני הכיוונים במוצאי יום חמישי 19 בינואר עד בוקר המחורת יום שישי 20 בינואר. שימו לב להסדרי התנועה, וסעו בזהירות. חפשו בגוגל נתיבי ישראל. משרד התחבורה ונתיבי ישראל.
כשאתם שולחים מסרון, SMS, בעת נהיגה, העיניים שלכם מופנות לצג, היד על המקשים. אז מי נוהג? האף לא אחד הזה שנוהג מסכן אתכם ואת מי שסביבכם בכביש. מה עושים? מורידים מסומון, אפליקציה שמבטל את הצליל של קבלת מסרון, או חוסם מסרונים, או שולח הודעה אוטומטית. מילים יכולות להרוג. אם נוהגים, לא מסמסים. חושבים חיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. rsa.gov.il. חורף. אתה קם בבוקר, מחכה לאוטובוס לאוניברסיטה. פקקים, קר, גשום. נזכר ששכחת את העבודה בבית וזה בדיוק המרצה הסנוע לך. מנסה לסדר את הדפים שהתפזרו בגלל הרוח ונופלים הישר אל תוך שלולית. איחרת.
בשביל מה להתאמץ? בחורף לומדים מהמיטה עם סמסטר החורף של האוניברסיטה המשודרת. והסמסטר קובי מידן על טקסטים מכוננים של הישראליות בין שנים המדען העירום ליד מודריק על הגירה ומיטב המרצים על מציאות. האוניברסיטה המשודרת, הערב ב8:30 ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גלץ.
מיד אחרי החדשות, יעל דן.